העם האמורי זה עם שנעלם לפני אלפי שנים, כבר לא קיים היום, ומי לאחרונה ראה פה את ההורים שלו מחליפים שמות? אני מקווה מאוד שאף אחד לא יגיד אני. או למשל, מי לאחרונה אמא שלו בישלה גריסים והתחילה לצרוח, ואמרה לו, תהיה בשקט, יש פה עדשים בגדרה. או מישהו לאחרונה ראה תנור בתוך השירותים, זה לא קיים היום. מה רצו חז"ל מאיתנו? אז כמובן, אנחנו רגילים בדברי הרמב״ם שכתב שכל האגדתות של חז"ל אינם כפשוטם, יש פה מסרים עמוקים, ממש לא, זה לא כפשוטו, כן.
זה שיש לנו, שאנחנו, שלא טוב ליין רעש, ושאנחנו, אבל שקודשים את הקטורת, אז אנחנו כן, כן טוב לו דיבור, זה אומר, הרי כתב,
הדיבור אומר משהו, נכון.
אז כן יש פה השפעה של הדיבור על החומר.
נכון, יש השפעה של הדיבור, יש השפעה של הדיבור, אבל ברור שפה, כן, אבל פה זה יותר מזה. פה זה אסור, יש גם, זה נפסק להלכה. מי שמבשל גריסים, אסור לו לצרוח שום דרכי אמורי. מה הולך פה? כן.
אני חושב שמה שחזר רצור זה למשל, סליחה להבדל, מה שקורה היום בירושלים,
בדיוק לסגנונות האלה. או, כבר, נכון, אתה בכיוון הנכון.
יצירה של סגנונות אחרים, אמנם זה לא זה, אבל משהו אחר שהוא מזכיר את זה.
אתה בדרך הנכונה, אבל נראה קצת את דברי הרב קוק ואין היה. אני לא אקרא אותם מעט, אני אקרא משפט במשפט שם, אני מציע לכולם לראות את זה אחרי זה בתוכו. זו סוגיה מדהימה ומאוד מרתקת, שעוסקת בעצם בתרבות שלנו היום. דרכי האמורי זה הדרך של התרבות המערבית היום. אני אקדים ואומר, הקדמה חשובה מאוד, שיש הרבה דברים נהדרים בתרבות המערבית. אנחנו משתמשים בה כל הזמן, אנחנו בלועים בתוכה כל הזמן, אנחנו משתמשים בה המון. למשל, כוח הדמיון שבתרבות הזאת הוא כוח עצום. יש בזה צד שלילי מאוד, יש גם צד חיובי, כמו שהרב כותב בישראל ותחייתו, פסקה י"ז, תראו את זה אחרי זה, פסקה חשובה מאוד, הכל חשוב. אז לכן אני אומר, יש בדברים נהדרים בתרבות הזאת, אני רוצה להצביע על הדברים השליליים בתרבות הזאת, שנוגעים לכל אחד מאיתנו, כי כולנו בלועים בתרבות הזאת, אוכלים אותה, מי בכפי, מי בכף, מי במצקת, כולנו אוכלים אותה כל הזמן. ולכן הרבה דברים שנראה היום נמצאים אצלנו. וצריכים לזהות אותם, את הדברים האלה, ולהיזהר מהם. נתחיל מהדוגמה הראשונה של הוא בשמו, היא בשמה, היא בשמו. מה פירוש?
יש דף מקורות קשור?
לא, אין. בעל פה. תנו לי התראה לפני 10 דקות, לא הספקתי להכין. לא, 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 אני אגיד דבר הרב קוק. מה פירוש? מה זה? כן, הוא בשמה, היא בשמו, מה פירוש? השאלה, מה זה שם? מה זה שם בעברית? אז שם ידוע, שם הכוונה, ניתן מדרש אחר, מדרש מאוד מוזר, שמספר על אדם שנפטר. מה קורה לאדם שנפטר, שם אותו בקבר 4x4, מה קורה לו אז? אומר המדרש, באים שני מלאכים, חופרים את הקבר, מעמידים אותו, ואומרים לו, מה השם שלך? אם הוא צדיק, הוא אומר, קוראים לי שמעון, אומרים לו, אוקיי, תודה רבה שמעון, תחזור לישון, לילה טוב, להתראות. אם הוא רשע, אומר המדרש, הוא לא זוכר מה השם שלו. קוראים לי יוסף, ראובן, גילה, דיצה, רינה, לא זוכר. לא זוכר? פעמים שני המלאכים שותים וחובטים ומכים בו. וזה איסורים נוראים ואיומים. אז שוב, אמרנו מכל דברי הרמב״ם, הרמב״ם כותב שכל דברי חז"ל, כל האגדתות, מי שתופס אותן כפשוטם, הוא פטי, זה לא כפשוטו. צריכים מאוד להיזהר מלתפוס את דברי, את האגדות כפשוטם, צריכים מאוד להיזהר מזה. פעם שמעתי רב, תלמיד חכם, ענק, עצום, בקי בש"ס ופוסקים ישר והפוך. אבל את דברי האגדות של חז"ל הוא תופס כפשוטם. אז הוא אמר לקהל שלו, הוא אמר, אתם יודעים, יש גמרא שאומרת שבין רקיע לרקיע יש תף קוף פרסה, משהו כזה. הוא עשה חישוב כמה זה בקילומטרים, בין רקיע לרקיע. יודעים מה זה? כמה קילומטרים יש בין רקיע אחד לרקיע השני? המון. עכשיו, ברור שחז"ל לא התכוונו כפשוטה. יש פה איזה מסר פנימי עמוק. למשל, אצלנו במדרש שמספר על המת שבאים שני מלאכים, מה שמו וכו'. זה לא כפשוטו, ברור. השאלה, מה זה שם? שם הכוונה, מטרה. לשם מה השולחן הזה? מה המטרה של השולחן הזה? אומרת היהדות, כל אדם בעולם, יש לו מטרה. אדם לא נברא כך סתם. כך פותח ספר מסילת ישרים, יסוד החסידות ושורש העבודה, שידע אדם מה חובתו בעולמו. לאדם יש חובה בעולם. לא באת לעולם ככה סתם במקרה. פתאום, אופה, הנה בן אדם. יש לך מטרה של לשמה נבראת. יש לך שליחות. יש לך ייעוד. יש לך חובה בעולם. ואחרי מותו, שואלים את האדם, האם את השליחות שלך מילאת? הייתה לך חובה. עשית אותה כן או לא? אז אם הוא צדיק, הוא אומר כן, היה לי שם, הייתה לי מטרה X, ועשיתי אותה. לילה טוב, נהדר. אם הוא רשע, הכוונה, אם הייתה לו שליחות בעולם, אבל הוא לא עשה אותה, הוא לא מילא אותה, הוא לא הוציא אותה אל הפועל, אז אדוני, 120 שנה הלכו פייפן. ואין הכוונה שבין המלאכים שוטים ומכים בו. יש מדרש שאומר שאש של גיהנום יוצאת מתוך גופם של רשעים. הכוונה, הוא עצמו מתייסר. לא צריכים שמישהו ייתן לי מכות. זה דבר נורא והיום. הייתי פה 120 שנה, נתנו לי עוד הזדמנות, עוד צ'אנס, פספסתי את זה. זה ייסורים נוראים. זה החרטה היא עצומה. זה אש. זו הכוונה של המדרש, שבין מלאכים, מה שמך, ולכן מקים אותו אם הוא רשע. כך אומרת היהדות, יש לך חובה בעולם, יש לך מטרה בעולם, תעשה אותה. אומרת התרבות האמורית המערבית, חובה, מטרה, שליחות, וואו, אח שלי, מה קורה לך? מה כל המילים הגדולות האלה? חלס, תזרום, תעשה מה שאתה רוצה. מה כל הסיסמאות האלה? תעשה, חיה ותן לחיות. הגמרא בסנהדרין מספרת, איך, עוד שבועיים נקרא, איך בנות מואב גרמו לעם ישראל לחטוא. מה הם עשו? הם העמידו קלעים, עשו אוהלים גדולים, בחוץ ישבה אישה מואביה זקנה, מכרה כלים. כלים הכוונה? בגדים. מגיע בחור יהודי, אומר, וואי, איזה מכבסיים, איזה חולצה, כמה זה עולה? היא אומרת לו, $10 זה עולה. $10, בוא נזה יקר. טוב, נחשוב, נראה. בתוך האוהל ישבה בחורה מואביה, מופקרת, מכה אותם בגדים. הוא נכנס פנימה, בוא נע, אותו דבר, כמה זה עולה? אומרת לבחורה, הכל בדולר אצלי, הכל בדולר. קח כיסא, שב וברור לך, תבחר מה שאתה רוצה. הוא נכנס לתוך האוהל, יושב על הכיסא, בוחר מכנסיים בדולר, חולצה בדולר, שרוול בדולר, וצרצרים של יין היו שם, אומרת הגמרא, היה שם יין, ועוד היה מותר לשתות יין של גויים, עוד לא היה איסור על יין גויים, יין נסך. אז הוא שותה יין, הוא בוחר בגדים, לאט לאט הראש שלו מתחיל להסתובב לכיוון של הבחורה המואביה, ואז אחרי שהוא כבר מסתו לגמרי, הוא אומר לאותה בחורה, הישמעי לי, בואי נעבור עבירה. חס ושלום. אומרת הבחורה המואביה, אין בעיה, בשמחה. אבל אז היא מוציאה יראתה מתוך חיקה, מוציאה איזה פסלון קטן, אם לא אכפת רק תשתחווה לפסל הזה, ואחרי זה נעשה מה שאתה רוצה. אומר הבחור היהודי, אבל אסור לי, אני יהודי, זה עבודה זרה. אומרת הבחורה, ואת, מהי אכפת לך? ואתה, מה אכפת לך? מה אכפת לך? עבודה זרה, אסור, מותר, חלס. תעשה מה שאתה רוצה. תזרום, תהיה טבעי. זה התרבות האמורית. היו מחליפים שמות הכוונה, יום אחד אני רוצה להיות עם מטרה מסוימת כזאת, אוקיי. מחר אני קם, יש לי קריזה אחרת, עשה את זה. אין לי איזה כיוון מטרה בחיים. היום במקרה, יש איזה מצעד של חבר'ה כאלה, שפעם אחת הוא רוצה להיות גבר, אז הוא גבר. מחר רוצה להיות אישה, אז הוא אישה. אין בעיה, אפשר להחליף שמות בקלות. היום עם האמצעים הטכנולוגיים, שום בעיה, יש ניתוחים, יש רופאים, יש הכל, שום בעיה. אפשר להחליף שמות. אומרת הגמרא, מי שמחליף שמות זה דרכי האמורים. מי שאומר, הרפוק קורא לזה מילוי החפץ בעין היה, מילוי החפץ. אני רוצה למלות, להוציא לפועל את החפצים, את הרצונות שלי. מה שאני רוצה. אני רוצה ככה, בא לי ככה, פתאום בא לי ככה. זה דרכי האמורים. התורה אומרת מילוי החובה. קודם כל יש לך חובה בעולם. תעשה מה שמותר לך לעשות. אחרי זה נדבר על רצונות, על חפצים, על כיף, על הכל. אבל א' ב' יש חובה. אתה עושה אותה, כן או לא. זה נכון בכל תחום. קודם כל יש חובות. יש חובות. אחרי זה נדבר על זכויות ועל הכל. אז זו דוגמה ראשונה, הוא בשמה, היא בשמו. במקרה, יש פה ספר בעלת ראיה, בחלק ב', הרב קוק שם מבאר את העניין הזה במה שאומרים בקריאת שמע למיטה, ביום כיפור, אלוקיי, עד שלא נוצרתי, איני כדאי. ועכשיו שנוצרתי, כאילו נוצרתי. אומר הרב קוק, לפני שנוצרתי, לפני שבאתי לעולם הזה, כל אותו הזמן הבלתי מוגבל שמעולם עד שנוצרתי, כל אותו, אותם אלפי שנים שלא הייתי בעולם, למה לא הייתי פה? ודאי לא היה דבר בעולם שהיה צריך לי. אני לא נבראתי עד שנת תרפפור, כי עד אז לא צריכים אותי. כי אם הייתי חסר בשביל איזו תכלית והשלמה, הייתי נוצר. אם היו צריכים אותי, היו יוצרים אותי. וכיוון שלא נוצרתי עד אותו הזמן, כיוון שלא יצרו אותי עד שנת X, עוד הוא, זה סימן, שלא הייתי כדאי עד אז להיברעות, לא יצריכים אותי. ולא היה בי צורך. אבל אחרי שנבראתי, אני נבראתי בשנת X, למה? אומר הקדוש ברוך הוא, אדוני, יש לך מטרה שאתה צריך למלא אותה משנת X. קדימה. לכן באת לעולם בשנה הזאת. מפני שהגיעה השעה שאני צריך למלא איזה דבר להשלמת המציאות, לכם ברעו אותי. אז באתי לעולם, כי יש לי מטרה, כי יש לי חובה. כל אחד בחדר, כל אחד שמסתכל בנו עכשיו, כל אחד בעולם, הוא לא נולד במקרה. יש לו מטרה שהוא חייב להוציא אותה אל הפועל. זו נקודה ראשונה. והתרבות היום מקרינה, עזוב מטרה, עזוב ייעוד, עזוב חובות, עזוב, תעשה מה שאתה רוצה. זו נקודה ראשונה לגבי הוא בשמה, היא בשמו. מובן הנקודה הזאת? יש שאלות? טוב, נקודה שנייה, אנחנו לא נראה את כל הגמרא, כמובן, הגמרא מאוד ארוכה, יש פה המון דפים, המון אותיות, בלי תמונות, אפשר אחרי זה ללמוד את זה, מומלץ, בחום. עוד נקודה אחת מהסוגיה הזאת, האומר, דונו דנאי, הרי זה מדרכי האמורי. זאת אומרת, מה זה דונו דנאי? התרבות האמורית המערבית היום אומרת, העיקר, המרכז, זה דנאי, זה החביות, זה החומר, זה הכסף, זה המרכז, זה מה שחשוב. והתורה אומרת, כסף זה דבר חשוב, הלוואי לכולנו כסף והרבה כסף, בעזרת השם, אמן. אבל זה לא מרכז החיים. מרכז החיים זה הדבקות בהשם, זה המוסריות, זה הרוחניות, זה התורה, זה המצוות, זה מרכז החיים. הכסף, החומר הוא חשוב מאוד בתור כלי עזר, לא בתור מרכז החיים. לפני כמה שנים, הייתי אברך בישיבה תיכונית אי שם בצפון דרום מרכז הארץ, ולימדתי חבר'ה צעירים, שמיניסטים, לימדתי גמרא. הייתי אז כולי בגמרא, בתוך הסוגיה, ואני כולי באטרף, הגמרא אומרת ככה, אבא מקשה, רב המתרץ, תוספות אומר ככה, והייתי כולי בסוגיה. יושב מולי, שמיניסט, בחורצ'יק, באמצע בית מדרש, משקפי שמש, לא רואים לו את העיניים, יושב ככה לספסל, לא הסמסטיק מולי, ותוך כדי שאני מלמד את הסוגיה, הוא אומר לי, זה מה שאתה עושה בחיים שלך? ואני כזה, סליחה, מה הייתה שאלה בגמרא? הוא אומר לי, זה מה שאתה עושה בחיים שלך? אמרתי, מה פירוש? מה אתה מתכוון? מה הדברים האלה? תורה זה חשוב. אני לא אומר, הוא אמר לי, צריך ככה פעם שבוע בערב לשמוע שיעור תורה, בסדר, למה לא? אבל איפה התכלס? הוא אומר לך לאוניברסיטה, תעשה קריירה, תעשה כסף, תעשה הרבה כסף, זה מה שחשוב. זה גם נחמד, אבל החשוב זה כסף. כך אמר לי שמיניסט, בישיבה תיכונית חשובה. כן, אז זה הגישה האמורית המערבית, תכלס. כל בחור ישיבה, מן הסתם שם את אמא שלו אומרת, יוסלה, תורה זה חשוב, אבל תכלס, תכלס, מה עם תכלס? במקולת לא אפשר לשלם את דף גמרא, צריך תכלס. ואנחנו אומרים, ודאי, כסף זה חשוב, פרנסה, אי אפשר בלי פרנסה, זה א' שבא א', בעיקר בארץ ישראל, קידוש החומר והכל. אבל מרכז החיים שלנו זה המוסריות, הרוחניות, האידיאלים, הערכים, זה המרכז. יש פה שאלה, אני שנייה אעצור את ההסברה הזו, יש פה שאלה חשובה ששואל בצלאל. איך אדם יודע מה הייעוד והתפקיד שלו בחיים? שאלה שמן הסתם עלתה להרבה במוחם. יש פירוש של הגאון מווילנה, ספר משלי, פרק ט"ז, פסוק ד'. שם הוא אומר הגאון מווילנה, איך אדם יודע, הרי כל אחד יש לו שליחות בחיים, יש לו ייעוד בחיים, איך הוא יודע מה השליחות שלו בחיים? הוא אומר הגאון מווילנה, כשהייתה נבואה, זה היה פשוט, היו הולכים לנביא, הוא היה יודע מיד מה השורש נשמה שלך, ועל המקום, היות שלך הוא כזה וכזה, נגמר הסיפור, הכל היה מושלם. היום, אומר הגאון מווילנה, כשאין נבואה, ובזמן הגלות, לפני 200 שנה, לא הייתה נבואה, לעומת דברי הנזיר, הרב דוד כהן, שאומר שחזרה הנבואה, יש לי בבית שיעור מוקלט, מאוד ברור של הנזיר, הרב הנזיר, היה תלמידו של הרב קוק, כל חייו שאף לנבואה, שיעור מאוד מעניין על פסקה בספר אורות הקודש, פסקה שמתחילה עם נקודות למעלה, ואחרי זה מתחילה הפסקה, ספיחי נבואות הנה צומחות, בחלק ב' אם אני לא טועה, או א', אחד מהם. הרב הנזיר הסתיר שם דברים שהרב קוק כתב, והרב קוק, אפשר לראות את זה היום ב8 קבצים שיצא לאור, הרב קוק זכה לנבואה. זכה לנבואה, והרב הנזיר מדבר על נבואה, שיעור שלם מאוד מעניין, ואז אחד התלמידים שואל את הרב הנזיר, הרב, כשתחזור הנבואה, הרב הנזיר קוטע אותו. אומר, מה תחזור הנבואה? היום יש נבואה. איפה תהיה נבואה? ברחוב? אומר הרב הנזיר, יש לי נבואה בלילה, לפעמים מוקדם בבוקר. יש נבואה היום. כך אומר הרב הנזיר. אז חזרה לגאון מווילנה. אומר הגאון מווילנה, היום, בזמן הגלות, כשאין נבואה, אז אומר הגאון מווילנה, יש רוח הקודש לכל אדם ואדם. ולכן כל אחד יכול לדעת מה השליחות שלו. איך? נסביר את זה בשני רבדים. רובד ראשון, מה פירוש רוח הקודש לכל אדם ואדם? הכוונה, הנטיות שלך. למשל, אם יש לך נטייה חזקה מאוד לנגן על פסנתר, אז זה לא לחינם. הקדוש ברוך הוא שם לך נטייה לנגן על פסנתר, כי הוא רוצה, יש לך עניין בעולם לנגן. לא יודע אם זה כל העניין שלך בעולם, יש עוד דברים בעולם, אבל יש לך עניין ללכת לפי הנטיות שלך, לפי הנגינה על פסנתר. יש לנו נטייה לצייר, אדם אוהב מאוד לעסוק במחשבים, אדם אוהב ללמד. תעסוק במה שיש לך נטיות לב. כמובן, צריכים מאוד להיזהר, כמו שאגב מבין לה, מאיר שם, וגם אפשר לראות את זה בספר אורות התורה, פרק י' פסקה ב', אני חושב, הרב קוק שם כותב, האדם הישר צריך להאמין בחייו. אדם נורמלי צריך לזרום, יש לי נטיות, נזרום איתם, אבל, אומר הרב קוק, וגם הרב מבין אומר את זה, התורה צריכה להיות נר לרגליו. למשל, אם אחד אומר לי, הרב, יש לי נטייה בערב שבת, ללכת לדיסקוטק ולרקוד עם החבר'ה. אני אומר לו, הנטייה הזאת היא לא מהנשמה שלך, היא ממקום אחר. איך אני יודע איפה הנטייה נכונה ואיפה לא? התורה תורה את דרכה ותאמר לי איפה הנטייה נכונה או לא. אז זה רובד ראשון, הנטיות שלי זה בחינה מסוימת של רוח הקודש. לא רובד שני שלא נעסוק בו עכשיו, כמו שאומר הרב הנזיר, הרוח הקודש חוזרת היום. חוזרת לנו היום, ואפשר לקלוט מהמציאות מה השליחות שלי בעולם, אבל זה לא נושא של השיעור עכשיו. נחזור חזרה לדונו דנאי. אז אם כן אמרנו שהמרכז בתורה זה לא החומר, אלא המוסריות, הרוחניות, האידיאלים, הערכים, עבודת השם. התרבות המערבית אומרת, העיקר זה החומר, העיקר זה הכסף, כמו שאומר אותו שמיניסט, איפה הכסף? יש לי חבר, למשל, עורך דין. עורך דין עובד קשה מבוקר עד לילה, עושה את זה בנאמנות, מתוך מטרה לעזור לאנשים, עובד השם בתוך המקצוע שלו. גם קודם פרנסה, ודאי, אבל גם הוא עושה את זה כדי להיטיב עם אנשים. יהודי מוסרי מאוד. חוץ מזה, אותו יהודי קם כל בוקר בשעה 5:15, נותן שיעור בדף יומי, יש לו נסיעה לעבודה, שעה הלוך, שעה חזור, הוא קנה תלמוד מוקלט, כל הדרך הוא שומע שס, רוצה לגמור ככה שס. באמצע היום יש לו חברותה בין 1-2, סוגר את המשרד, יש לו חברותה בגמרא, וגם בערב לפעמים הוא שומע שיעורי תורה לפעמים. אותו בחור, מרכז החיים שלו זה לא כסף. כמו שאמרנו, כסף זה חשוב מאוד מאוד מאוד, אבל זה לא מרכז החיים. פעם הרב אלישע ושליצקי, שמעתי אותו אומר על הגמרא מסכת ברכות, נשים במאי זכיין. מה הזכות של הנשים? אומרת הגמרא שהן שולחות את בעליהם ללמוד תורה, שולחות את ילדיהם לתלמוד תורה, יש להם זכות גדולה. אומר הרב אלישע ושליצקי, בסדר? אבל סוף סוף הנשים האלה אינן לומדות תורה. ואז הוא תרץ תירוץ שנוגע לענייננו, נכון. אבל מרכז החיים שלהם זה תורה. זה מרכז החיים שלהם. יש אברכים שעוסקים בתורה מבוקר עד לילה, מרכז החיים שלהם זה לא תורה. הראש שלהם בבנק, בכסף, במינוס, בפלוס, במכונית, לא בתורה. ויש אנשים שעובדים לפרנסתם, אבל מרכז החיים שלהם זה תורה. זה עבודת השם. זה מרכז החיים שלהם. יש רושם שאצל הדתיים והחרדים ישנו פס ייצור בחינוך. דהיינו, שכל ילד צריך ויכול להיות פוסק הדור, והרי הדבר אינו כך. טוב, לא יודע מאיפה הרושם הזה נוצר אצל השואל, אבל אמרנו, המטרה שלנו להיות עבדי השם. עבדי השם, אנשים, שומרי תורה, לומדים תורה, שומרים מצוות, זה המטרה שלנו. בנוסף לזה, בוודאי, צריכים להיות רופא ועורך דין. אם נחזור חזרה לשמה הקודם שראינו בסוגיה הקודמת, יש אדם למשל שהוא רב קהילה. הוא מגיע לגיל 120 ואומר לו, אדוני, רב קהילה? זה לא הייעוד שלך, אדוני. לך היה ייעוד להיות רופא. אז איך הוא ידע מה הייעוד שלו? פשוט, היית רב קהילה. אתה יודע לפסוק הלכה. אתה יודע לדבר עם הקהילה. הקהילה אהבה אותך, אהבו אותך, הלך לך, לא הלך לך. אז למה היית רב קהילה? יש גם מקרה הפוך. אחד נהיה רופא, מגיע למעלה. למה היית רופא? היית אמור להיות רב קהילה. הרי בתור רופא פישלת על ימין ועל שמאל, הייתה לך דיאגנוזה לא נכונה. מה אתה עושה בתור רופא? תהיה רב קהילה. בקיצור, כמו שאמרנו לגבי הנטיות, קשור לנטיות של האדם, הולך לו, מצליח, לא מצליח. לכן, לגבי הרושם, לא יודע איך קלטתם את זה, חזרה אלינו, לדון ודנאי. לכן אומרת הגמרא, אומר דון ודנאי, התחזקו חביותיי, חשבון הבנק שלי, תתנפח, יאללה, כסף. זה דרכי האמורי, זה תרבות אמורית מערבית, זה לא אנחנו. אנחנו מעיקר זה יראת שמיים, רוחניות, קדושה, מוסריות, טהרה, דבקות בהשם. כשהכסף חשוב מאוד, אי אפשר בלי כסף. אבל זה אמצעי, זה לא מרכז החיים. זה עוד נקודה נוספת. עוד אומרת הגמרא, זה מובן הנקודה הזאת? כן. אני אספר לך סיפור. קצת קיצוני, אבל הוא יספר על דברים אחרים. יש סיפור שהיה בעיתונות. סיפור על, על שכונה מאוד יוקרתית אי שם במרכז הארץ. זה קשור סתם, קשור לכבוד, לכסף, לעושר. שכונה מאוד יוקרתית במרכז הארץ, אי שם וילות מבהילות, חבל על הזמן. היה שם בחור של בן אדם, קם, הרים וילה, מטורפת. כל מי שהגיע, הסתכל על הווילה, אומר, יאללה, מדהים, והלך. היה לידו מגרש ריק. יום אחד, בא איזה חצוף אחד, קנה את המגרש, הרים וילה, עוד יותר. זה, הכל זה מיליוני דולרים, זה לא, מיליוני דולרים כל וילה עולה. הרים וילה עוד יותר. אז הוא הראשון, רואה שאנשים כבר לא עוצרים ליד הווילה שלו, ליד הווילה של השני, ואומרים, היא נחמדה, אבל היא החדשה, יאללה, זאת וילה, הוא מליין. הראשון תפס קריזה, אומר, בוא נה, מה נעשה? דפק בדלת של השכן שלו החדש, אומר לו, שלום, כמה אתה מוכר את הוילה שלך? אומר, החדש, אומר, מה זה כמה? רק עכשיו בניתי, נכנסנו אתמול, כמה אתה רוצה? 5 מיליון דולר? אומר החדש, מה פתאום, נשארה מיליון דולר. קח עכשיו 5 מיליון דולר מזומן, עליי. טוב, שוגעים תמיד יש. קנה את הווילה, בסכום עתה, כפול 2 ו-3, למחורת. הביא בולדוזרים, והרס את הווילה החדשה. טאק. סיפור שהי, מייסר שהיו. העיקר שהוא שיש לו וילה, חבל הזמן. יש אנשים שמרכז החיים שלהם זה כסף, יש כמה אנשים כאלה בעולם, יש כמה מיליונים כאלה. כל התרבות היום אומרת ככה. העיקר, כסף. זה מה שחשוב. דונו דנאי. טוב, נמשיך הלאה, ברשותכם. עוד אומרת הגמרא, המצווחת לגריסין, המשתקת לעדשים, והרוקדת לקוטח, זה אסור משום דרכי האמורי. היה איזה חוקר גוי לפני כמה שנים, ניל פוסטמן קראו לו, כתב ספר שנקרא, כמה ספרים, ביניהם אובדן הילדות. ספר חשוב להשיג ב תחנות המבחרות, אין לי אחוזים על זה. ספר חשוב מאוד, אובדן הילדות. והוא מתאר מה הטלוויזיה עושה לנו. זה חוקר גוי, לא יהודי, לא שום דבר, אובייקטיבי. כן.
מה אם זה כל בה, שיום הילדות, זה אמריקה, כל בה ושמה?
כן, מה? לא, לא, לא. זה סוגיה אחרת. זו עוד נקודה סתם שצריכים להגיד את הדרך אגב. דרכי האמורי זה לא כל דבר שהגויים עושים. יש מנהג, כך אומרים, אצל הגויים לעמוד בצפירה. אם כי אני קראתי שאין שום ארץ שם שעושה את זה, רק ארץ ישראל. אבל יש מנהג שאומרים שהגויים עושים, עומדים בצפירה, וזה אסור כי זה מנהג הגויים. או למשל, היה מנהג לגויים לשים זנב שואלים על הראש. היה מנהג כזה על הגויים, ואנחנו לקחנו את זה מהם. זה נקרא שטריימל בלעז, מנהג גויים. אז צריכים להבין שלא כל דבר שהגויים עושים, זה אסור. למשל, החולצה שאני לובש, החולצה המדהימה שאני לובש, עם הכפתורים, והכיס ככה, והצברון, זה לא משה רבנו המציא את זה, המציא את זה, זה גוי בשם, אין לי מושג, כפתורוביץ'. אז אם זה משמש לעבודה זרה, אז זה אסור, אבל סתם חולצה נחמדה, לעמוד בצפירה, שטריימל, זה נחמד, אין לזה שום בעיה. כן? אז מי ששם שטריימל, אין לו שום בעיה לעמוד בצפירה, אלא אם כן הוא מקפיד לו לשים שטריימל. אני מכיר, מכיר את הקרובים האלה, אין בעיה. זה עבודה זרה? עושים עם זה? לא, סתם. מה שנקרא צוג הפוץ, אם אתה יודע מה זה. של היראות. טוב, חזרה אלינו. אז ניל פוסטמן היה חוקר גוי, שהוא כתב שאחד הדברים שהתרבות המערבית עושה לנו, זה שאין לנו שום קנה מידה נורמלי. אנחנו קהי חושים לחלוטין. הוא נותן דוגמה למשל מהדורת חדשות נורמלית, רגילה. מה רואים בחדשות? אז רואים דקה, משפחה שלמה לא עלינו נרצחה אי שם. עוד דקה, מעשי סדום נוראים ואיומים. עוד דקה, המניות של הבורסה ירדו. דקה וחצי, NBA, כדורסל, מי ניצח, מי לא ניצח. כשיש דקה רצח, דקה כדורסל, הכל בסלט אחד, אנחנו נהיים כהי חושים, ולא מבינים מה זה רצח. אני למשל, יש לי תלמידים בישיבה תיכונית, פעם הראו לי, תראה הרב, תראה איזה יופי, יש להם פלאפון, בתוך הפלאפון יש סרטון שהורידו אותו איכשהו, שרואים איך שרוצחים, הערבים רוצחים בן אדם. לוקחים אותו עם סכין, שוחטים אותו. איזה יופי, וואו. הייתי כולי מזועזע. כי זה דבר נורא והיום, זה מחריד. אבל ברגע שאתה כבר רגיל לסרטי פעולה, הורגים פה, רוצחים שם, יורים עליו, הוא יוצא חי, הורגים 100 אנשים, כולם מתים, אין כבר שום פרופורציה, הכל נהיים כהי חושים. אז רצחו בן אדם, מה קרה? מישהו הראה לי סרטון, רק הייתי את השנייה הראשונה, בום, סגרתי. סרטון של כל מיני תאונות דרכים. לא יודע, צילמו את זה. רואים בן אדם הולך עם שקית, בא מכונית, בום, יפה אותו. וכל החבר'ה ברקע, וואו, יואו, וואו, מה קורה לכם? איפה העדינות שלכם? זה מה שקורה עם המצווחת לגריסים ומשקת לעדשים. למה? כי מה זה גריסים? אדם הראשון ראה גריסים, מה זה הדבר? שם בתוך סיר עם מים, בישל שעה, טעם, היי, מה רק גריסים? מה הוא התחיל לעשות? התחיל לצרוח, חווה, בואי תראי, מה רק גריסים? זה נהדר, זה טעים, התחיל לצרוח, וואו, יש אוכל, ברוך השם. אבל היום, אם מישהו מכם יקנה מרק כנור גריסים ויבשל את זה 5 דקות ויתאם, התחיל לצרוח, ברור שמי שהתחיל לצרוח הוא ילדותי, הוא לא נורמלי. יש לו גישה לא נורמלית לחיים, וגם הפוך. זה הכוונה מצווכת לגריסים, לוקחים דברים קטנים, מתחילים לצרוח. פעם יש לי הקטן, הייתה איזה מסעית, התקלקלה. כולו בוכה, אבא, תקן את המסעית. אני, תוך 2 שניות, מיומנית מדהימה, תיקנתי פה, תיקנתי שם, תיקנתי לו, התחיל לצרוח, המסעית עובדת. אבל ככה מתנהג ילד קטן, לא אדם גדול, וגם הפוך, המשתקת, נכון. נמשיך הלאה, הערה נכונה. גם הפוך, המשתקת לעדשים. עדשים לא עלינו, לא על אף אחד, זה מאכל של אבלים, לא עלינו. העדשים הם עגולות, זה אבלות, זה גלגל חוזר, ככה מופיעים הפוסקים, גלגל חוזר בעולם, אדם חי, אדם נפטר, וכו' וכו'. אז זה מאכל של אבלים, שאנחנו נפגשים לא על אף אחד. עם אבלות, אנחנו שותקים. למה שותקים? כי זה גדול עלינו. אי אפשר להכיל את זה. אדם נפטר מהעולם. נשמה גדולה יצאה מהעולם אי שם. אי אפשר להכיל את הדבר הזה. זו אחת הסיבות, דרך אגב, שבשנייה הראשונה מתחילים לבכות, כך שמעתי פעם. כי פתאום אתה צריך להכיל חיים שלמים של בן אדם, כבר לא פה. כאילו, הוא לא נמצא איתנו. אי אפשר להכיל את זה, מתחילים לבכות. גדול עלינו. תשתוק. אבל אם ביום-יום אתה משל עדשים סתם, אתה אומר, תהיו בשקט, מה אתה עושה? אתה עושה צחוק? השתיקה הזו נועדה לדברים גדולים, לא עלינו, שלא נדע, לאבלות, לא על אף אחד, אבל לא ביום יום. זה התרבות היום. לוקחים דברים קטנים, עושים אותם גדולים. לוקחים דברים גדולים, מקטינים אותם. רואים את זה כל הזמן, על ימין ועל שמאל. וגם מרכז את לקותח, הרב קוק כותב, נראה כמה משפטים פה, אהבת הטוב ראויה היא לפעול אצלנו את פעולתה, לעוררנו לחדווה בכל טוב שמנצח. אם אתם רואים טוב שמנצח, מתגבר, צריכים לשמוח. אבל הקטנות, הקטנוניות, שהיא יסוד הרשעה, תמצא לה את מקום התגלות, התפעלות זו, היא תמצא לה את השמחה בדבר הקטן שבקטנים. הרשעה, כל דבר קטן היא שמחה. וואו, יא. אבל זה רשעות, כי צריכים לשמוח על דברים שבאמת משמחים. טוב, זה ידעו, כן. כן, זה דוגמה למשל.
אבל לא, זה עניין שצטוב.
הנה למשל, הקבוצה שלך ניצחה בכדורגל, למשל, בקיצור, אם היא ניצחה, אולי אתה יכול להיות שמח, זה נחמד, וואו, ביתר ניצחה. אבל מכאן ועד, החיים שלי זה ביתר, העיניים שלי זה ביתר, אני חי ביתר, אני מת ביתר. זה כבר דרכי האימורים, זה לא נורמלי. טוב, נסיים בעוד, בעוד דוגמה אחת, שראינו מקודם. שוב, חוץ מכבודכם, המשתנת בפני כדרתה כדי שתתבשל מהרה, יש במשות דרכי אמורי. להטיל צרכים לפני הכדרה כדי שהאוכל יתבשל מהר, זה דרכי אמורי. יש פה כמה הבנות בפסקה הזו, נגיד מעט מהם. יש המון המון אמונות תפלות היום, היום זה חוגג, המון New Age, כל העידן החדש, כל הספרות, היום היא פורחת, המון אמונות תפלות, פורח. קבלה, תלמד קבלה, תגיע לאושר. מי שראה, יש בעצמתים, ימי שישי, מחלקים, קבלה לעם. ראיתם את זה פעם, את העיתונים האלה, קבלה לעם. פעם ראיתי עיתון כזה, במקרה, יש שם שאלה, האם צריכים תנאים כדי ללמוד קבלה? יש איזה תנאים מקדימים? תשובה, מה פתאום? כל אחד יכול לגשת ללמוד קבלה. טוב, ברור שזה שטיות, כל ספר קבלה, למקובל המתחיל, פותח בתנאים, יש המון תנאים של להגיע לתורת הקבלה. אבל היום התרבות הזו אומרת, עזוב, אוקוס פוקוס. הכל הוקוס פוקוס, נכופף כפיות, תלכו למקובל, יהיה לכם ברכה, גמרנו. פעם הייתי, אמרו לי איזה מקובל אחד, שהוא יודע לקרוא בזה, יודע לקרוא בזה, תראה, כדאי לך, תהיה בשוק. אני בתור בחור שהגיע לטוב ירושלים, אמרתי, נראה מה זה. חיכיתי בתור לאותו מקובל. הייתה שם משפחה חילונית למאדרין, שהם רצו ברכה לפרנסה מהמקובל, מהבבא. ייתנו לו כמה שקלים, ניתן להם ברכה, ניתן איזה קמיה, נגמר הסיפור. האישה, כנראה לא היה לה מספיק כסף בשביל בגדים, מסכנה, התלבשה בפריצות. בקיצור, גם הפה שלהם היה, שלא נדע, משפחה! יש הרבה כאלה, משפחה נחמדה. אבל ריבונו של עולם, רוצים ברכה לפרנס, הולכים לבבא? רוצים קיצורי דרך? אין קיצורי דרך ביהדות, אין כזה דבר. רוצים להטיל צרכים לפני הגדרה, שיהיה מהר, יאללה, אני רעב, יהיה מהר. מה פתאום? לאט לאט, תחכה, יש פה אש, יש פה גס, שים את הגדרה, תחכה ככה, תבשל ככה, אין נוקוס פוקוס. ביהדות אין קיצורי דרך, אין כזה דבר. אנשים רוצים, נלך למקובל, להגיד לי ככה, מי אני, מה אני, ולגמר הסיפור. אין כזה דבר. יש עבודת השם, יש לימוד תורה, יש קיום מצוות, שמירת שבת, דעת המשפחה. אחרי זה, עשית הכל, רוצים ברכה מצדיק? בבקשה, נהדר. אבל קודם כל, אדוני, עמל, תעבוד על עצמך. אין קיצורי דרך. זה קשור גם לפרשה שראינו בשבת שעברה, לפרשת קורח. כתוב בספרים שקורח זה קין. יש גם באורות בישראל ותחייתו פסקה תתוו, פסקה ארוכה, חשובה מאוד, על הטענה הזו של קורח, של קין, של הנצרות יותר מאוחר. קין אומר, ריבונו של עולם, קח את מנחתי, קבל אותה. והשם לא שאל למנחתו. למה? כי קין היה רוצח. מיד תשאלו, סליחה, הוא רצח, מתי? אחר כך, נכון. אדם לא נהיה רוצח ביום אחד. אדם לא מגיע ליום אחד למחנה אושוויץ, עד יום הוא היה אדם נימוסי, נחמד פתאום, בוקר טוב, מתחיל לרצוח. תמיד הוא היה רוצח. נכון, בתוך תוכו פנימה, בחוץ היה מאוד נחמד, אבל קין תמיד היה רוצח. קין תמיד היה מושחת. זה התגלה, יצא אל הפועל, אחרי שעכשיו קובעים מלחתו, אבל קין קיבל, רצח את הבל. אבל תמיד הוא היה מושחת. תמיד הוא היה רוצח. לכן, קין אומר ריבונו של עולם, נכון, אני מושחת, אני רוצח, אני מלוכלך, אני טמא, אז מה? קבל את מנחתי. אין לי כוח להתאמץ, אין לי כוח לעמול. אבל הקדוש ברוך הוא לא שואל מנחתו. קורח היה אותו דבר. אומר קורח, כל העדה, כולם קדושים, ובתוכם השם, כולם אותו דבר. כולם קדושים, כולם יהודים, כולם נחמדים. מה צריכים פה? כהן, לוי, תלמיד חכם, מה זה משנה? ואנחנו אומרים, אדוני, סליחה, יש הבדל. יש ישראל, לוי, כהן, זה הבדל של היצירה, ככה הם נולדו, ויש גם הבדל של עמל. אי אפשר להשאות בין אדם יהודי, כולם באופן פוטנציאלי צדיקים, אבל יש מי שעבד על עצמו והוציא את הפוטנציאל הזה לפועל, והוא צדיק בפועל, ויש מישהו רשע בפועל, אי אפשר להשוות ביניהם. יש רשע ויש צדיק, וזה לא אותו דבר. מי שעבד על עצמו, עבד עליו והוא צדיק, ומי שלא, לא, זה לא אותו דבר. יותר מאוחר הייתה זאת, מי המשיך את זה אחרי את הטענה הזאת? הנצרות. אמר אותו דבר, אין ישראל, אין הבדל בין ישראל לבין יווני, כולם אותו דבר, אין הבדל בין עמים, לא צריכים לעבוד, לא צריכים לעמול, לא צריכים תורה, לא צריכים כלום דבר. בספר האבנגליון של מתי, בדרשת ההר, אותו האיש, ימח שמו וזכרו, עולה על הר גבוה ואומר, השמעתם כי נאמר אצל היהודים, עין תחת עין, שן תחת שן? ואני אומר לכם, שלא להתקומם על עושה הרע. עד רבה. הסותר לך על הלכי הימנית, הפנה אליו גם את האחרת. מי שתובע לקחת את כותנתך, הנח לו גם את מעילך. ומי שתובע אותך ללכת איתו מרחק של מיל, לך איתו שניים. מוסר, אובר, אובר, אובר. כאילו, לא רק שאל תגיב, תן לו הכל. מלא מלא אהבה. פאולוס כותב, משהו בזכרו, כותב לקורינטים, כותב איגרת. בין השאר הוא כותב, זה קטע שנהוג לומר אצל כמה נוצרים מתחת לחופה. מלא אהבה. אהבה. אם בלשונות בני אדם ומלאכים אדבר, ואין בי אהבה, הרי אני כנחושת הומה וכמצלתיים רועשים. וכו' וכו'. האהבה סבלנית ונדיבה. האהבה אינה מקנית. האהבה לא תתפאר, לא תנהג בגסות, כי באמת שמחתה. רדפו אהבה. וואו. נפלתי מהכיסא. מלא אהבה. אז לא צריכים לעמול, לא צריכים מצוות, לא צריכים שום דבר, רק אהבה. וואו. אבל מבחינה היסטורית, זה לא כל כך מסתדר לי, כי הם רצחו כמה מיליונים. נכון? הלכו לירושלים, לגולת ירושלים מהאסלאם, מהמסלמים. הם שחטו בדרך כמה קהילות, לקחו את רבי שמשון מאוסטרופולי. היה מקובל עצום. היה בבית מדרש, למד קבלה, למד תורה. לקחו את הנוצרים, ומרוב אהבה, לקחו מקל ושיפדו אותו על המקל. וכל זה מאהבה. שחטו מיליונים מאהבה. מה הולך פה? כי כל העניין הזה של המשתנת בפני כדרתה, כדי שתבשל מהרה, זה דרכי אמורים. זה גישה של אמורים מערבים, נוצרית. זה לא גישה יהודית. התורה אומרת, אדוני, אין לרקוד, להטיל פה מים וימהר. אין הוקוס פוקוס, אין קיצורי דרך. אתה רוצה באמת להגיע לאהבה אמיתית? בשמחה. עמל, רק עמל. תלמד תורה, תקיים מצוות, עמל, עמל, עמל. זה קשור גם לתפילין, עניין של התפילין. דרך אגב, עניין של אני שם תפילין על הראש, יש לי מחשבות גדולות, אידיאלים, ערכים נעלים וניסיים, אני גם קושר על היד. שהערכים האלה יבואו לידי ביטוי בידיים שלי, במעשה. אם אין לי ביטוי מעשי, זה לא שווה כלום. כמו שכותב הרב קוק, לקיים, להאמין ולקיים, זאת היא הסגולה הישראלית. זה מה שמיוחד לעם ישראל, לא רק אמונות גדולות, דיבורים בשמיים שאחרי זה פורחים באוויר, גם לקיים למעשה. תודה רבה לכם, בכל טוב.